שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט זין במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם ליל הסדר, ולגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על החרוסת, בחלק השני נדבר על השאלות של הילד, מה נשתנה, בחלק השלישי נדבר על התשובה של האבא, סיפור יציאת מצרים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, החרוסת. כמו שראינו אתמול, אנחנו צריכים להטביל גם את הכרפס וגם את המרור באיזשהו נוזל, כשהדוגמה שהמשנה מביאה זה שמשתמשים גם לכרפס וגם למרור בחזרת, ומטבילים אותה בחרוסת. עכשיו כאמור, עצם זה שמטבילים פעמיים, זה בשביל שהתינוקות ישאלו. אבל האם יש מצווה דווקא בחרוסת, או שאפשר במשהו אחר? לגבי זה יש מחלוקת בין תנקמה לרבי אלעזר ברבי צדוק. תנקמה אומר שאין מצווה דווקא בחרוסת, אלא זה צורך טכני, שכשמשתמשים בחזרת יש ערס, כמו שראינו אתמול, זה נקרא קאפה, והחרוסת מנטרלת את זה. אבל באמת, אם לא משתמשים בחזרת, אפשר בכל דבר אחר. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שיש עניין דווקא בחרוסת, בלי קשר לאותו ערס. ולמה? אז רבי לוי אומר שזה זכר לתפוח, כי בנות ישראל היו ילדות תחת התפוח, שהמצרים לא יתפסו אותם. רבי יוחנן אומר שזה זכר לתית, ויש גם ברייטה שמחזקת את דבריו שזה זכר לתית, והתבלין שבחרוסת זה זכר לתבן. אז שוב, תנקמה אומר שאין כאן מצווה מיוחדת בחרוסת, אלא זה רק צורך טכני כשמשתמשים בחזרת. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שזה מצווה דווקא בחרוסת, זכר לתפוח או זכר לתית. למעשה אומר אביי שאנחנו נוהגים גם זכר לתפוח וגם זכר לתית, ולכן צריך שזה יהיה גם חמוץ מתפוחים ומיין וגם סמיך זכר לתית. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו במשנה אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לגבי השאלות בליל הסדר. מה הכוונה שאלות? אז נקדים שיש שאלה שהרבה שואלים אותה, מה ההבדל בין סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לבין זכירת יציאת מצרים שמצווים בה בכל יום? אז יש כמה הבדלים. אחד מהבולטים זה שבליל הסדר לא מספיק לציין את יציאת מצרים, אלא צריך לעשות את זה דווקא בצורה של שאלה ותשובה. לכן חשוב לנו לעורר את הילדים לשאול ושהם ישאלו, ואז סיפור יציאת מצרים מגיע כתשובה על אותה שאלה. זה באופן כללי. עכשיו לגבי השאלות נראה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה מה קורה כשהבן לא יכול לשאול מעצמו. לגבי זה יש את המשנה ויש ברייטה. המשנה אומרת שאם הבן לא יכול לשאול לבד, האבא צריך לומר לו מה לשאול. הברייטה לעומת זאת כנראה מדברת על מצב שגם אי אפשר ללמד את הבן לשאול, אז אם הבן לא יכול לשאול, אז אשתו תשאל, ואם אין לו אישה ועם שני תלמידי חכמים, אז הם ישאלו אחד את השני, ואם אין שם אף אחד חוץ ממנו, אז הוא אפילו ישאל את עצמו. עד כדי כך, חשוב לעשות את זה בצורה של שאלה ותשובה, אפילו שזה בעצם סוג של הצגה, והוא שואל את עצמו ועונה לעצמו. עד כאן הסעיף הראשון לגבי כשהבן לא יכול לשאול. הסעיף השני זה לגבי הנוסח של השאלות. המשנה מביאה את הנוסח הידוע של מה נשתנה. עוד רגע נראה מה עם ארבע השאלות בסעיף השלישי, אבל קודם בסעיף הזה נראה מתי לא צריך להשתמש באותו נוסח. לגבי זה נראה שלושה מקומות שזה מוזכר שלא צריך. מקום אחד זה בסוף העמוד הקודם, שם כשהבאי הקטן שאל למה עקרו את השולחן, אז אמרו לו, יופי, כיוון ששאלת, פתרת אותנו מלומר מה נשתנה. כלומר שהנוסח של מה נשתנה הוא לא קריטי, העיקר שישאלו. אם לא שאלו משהו אחר, אז שואלים מה נשתנה. אבל אם שאלו משהו אחר, אז לא צריך לשאול את השאלות של מה נשתנה. זה מקום אחד. מקום שני זה במשנה שלנו, שמשנה אומרת שלפני המגיד, כלומר לפני השאלות ולפני סיפור יציאת מצרים, קודם כל מוזגים את הכוס השני, ואז כתוב במשנה, וכאן הבן שואל. מה הוא שואל? אז התוספות מבינים שהכוונה היא שהוא שואל מה נשתנה, כלומר בכל מקרה הוא צריך לשאול מה נשתנה, אבל רשב"ם אומר שיכולת שהוא ישאל מעצמו, למה מזגתם כוס עכשיו? הרי לפני כמה דקות עשינו כבר קידוש, למה יש פה עוד כוס? ואז באמת אומר רשב"ם, אם הוא ישאל את השאלה הזאת, אז לא צריך לשאול את השאלות של מה נשתנה, כי הוא כבר שאל שאלה. ומה נשתנה זה רק אם הוא לא ישאל את אותה שאלה. אז הנה, לפי רשב"ם יש עוד מקום שבו שאלה ספונטנית מהווה תחליף למה נשתנה. מקום שלישי שהוא הכי מחודש ויש כאלה שבאמת לא גורסים אותו, זה שבסוף עמוד א' אצלנו מסופר שרב נחמן שאל את העבד שלו, תגיד לי, מה קורה אם אדון מחליט לשחרר את העבד שלו? מה העבד צריך לעשות? אז אמר לו העבד, ודאי, הוא צריך להודות לאדון שהוא שחרר אותו. ועל זה, לפי הגרסה אצלנו, אמר רב נחמן שזה פותר אותם מלומר מה נשתנה. עכשיו, למה זה פתר אותם? הרי העבד לא שאל כלום, אז יש באמת כאלה שלא גורסים שזה פתר אותם, אבל יש כאלה שמסבירים שכל העניין של השאלה זה לעורר את העניין של הילד בסיפור של יציאת מצרים. ולכן, אם אפשר לעורר עניין בצורה אחרת ולא על ידי שאלה, למשל שאבא שואל אותו משהו והוא עונה וזה מעורר עניין, גם זה מספיק, ולא חייבים דווקא מה נשתנה. זה כאמור לפי הגרזה שלנו, אבל כאמור, הרבה לא גורסים את זה כי בכל זאת כן צריך איזושהי שאלה. עד כאן הסעיף השני לגבי השאלות, ראינו שלושה מקומות שבהם אפשר לוותר על השאלות של מה נשתנה. הסעיף השלישי זה שאחרי שראינו מתי לא צריך לומר מה נשתנה, עכשיו נראה מה השאלות שיש בתוך מה נשתנה. אז במה נשתנה יש ארבע שאלות. שאלה ראשונה, למה בכל הלילות אוכלים חמץ ומצה, ועכשיו רק מצה? שאלה שנייה, למה בכל הלילות אוכלים כל מיני ירקות, ואילו הלילה במצוות מרור אוכלים דווקא ירקות שמתאימים למצוות מרור? שאלה שלישית, בכל הלילות שמים על השולחן כל מיני סוגי בשרים, כאלה שהם צלי, שלוק או מבושל, ואילו הלילה בתחילת הסעודה שמים על השולחן דווקא את הצלי. זאת השאלה השלישית. עכשיו לגבי השאלה הזאת בסוגריים נראה שלוש הערות. הערה ראשונה זה שכמו שהדגשנו, השאלה מתייחסת לבשר ששמים על השולחן בתחילת הסעודה, שזה קורבן פסח וקורבן חגיגה. אבל באמת, בהמשך הסעודה, בשולחן עורך, כמובן שאפשר לאכול גם בשר מבושל. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שהניסוח של השאלה זה דווקא לפי הדעות שגם קורבן חגיגה צריך להיות דווקא צלי, כך שיוצא שבאמת כל הבשר בתחילת הסעודה הוא דווקא צלי. והערה שלישית זה שהשאלה הזאת היא כמובן רק כשיש מקדש ויש קורבן פסח. היום שאין בית מקדש, אז השאלה השתנתה ללמה בכל הלילות גם יושבים וגם מסובים, ואילו הלילה דווקא מסובים. עד כאן השאלה השלישית. השאלה הרביעית זה לגבי הטבלה של הירק. כמו שראינו אתמול, מטבילים פעמיים, גם את הקרפס וגם את המרור, ושתי הטבלות האלו נעשות בעצם לפני עיקר הסעודה, כלומר לפני השולחן עורך, ואילו בלילה רגיל, אמנם הם היו מטבילים באמצע הסעודה, אבל לפני עיקר הסעודה הם לא היו מטבילים בכלל בדרך כלל, אלא רק באמצע הסעודה. זה ההבדל. עכשיו נראה איך זה מנוסח במשנה. אז הניסוח של המשנה זה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. זה הניסוח. והגמרה מתקנת אותו בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת, הרי בכל הלילות אנחנו לא מטבילים פעם אחת, אנחנו לא מטבילים בכלל בדרך כלל, כמו שאמרנו הרגע. לכן באמת הגמרה מתקנת שזה לא שבכל הלילות אנחנו מטבילים פעם אחת, אלא בכל הלילות אנחנו לא חייבים להטביל אפילו פעם אחת, ואילו הלילה חייבים שתי פעמים. זה שלב ראשון בתיקון, אבל גם את זה הגמרה לא אוהבת, כי הרי גם הלילה אמנם אנחנו מטבילים שתי פעמים, אבל זה לא ממש חובה, הרי זה רק בשביל שישאלו התינוקות. לכן הגמרה משנה עוד פעם ואומרת שבכל הלילות אנחנו לא נוהגים לטבול אפילו פעם אחת, ואילו הלילה אנחנו מטבילים שתי פעמים. כלומר, התקנה היא להטביל שתי פעמים, אבל זה לא ממש תקנה, אלא זה בשביל שישאלו התינוקות. עד כאן לגבי ארבע השאלות של מה נשתנה, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי השאלות בליל הסדר. עכשיו, בנקודותיים, 10 שורות מלמטה, אנחנו עוברים לשלב של התשובה, כלומר, סיפור יציאת מצרים, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שאומר את המשנה שכשהוא מספר את סיפור יציאת מצרים, הוא צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כלומר להתחיל במצב הרע שהיה לפני יציאת מצרים ולסיים בסוף הטוב. עכשיו, מה זה אותה התחלה רעה? אז כאן יש מחלוקת בין רב לשמואל האם הכוונה מבחינה רוחנית או מהבחינה הפיזית. כלומר, רב אומר שהכוונה היא לבחינה הרוחנית, שצריך להתחיל את הסיפור בזה שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. לעומת זאת, שמואל אומר שמתחילים מהבחינה הפיזית ומספרים מעבדים היינו לפרעה במצרים. עכשיו, למעשה, בהגדה שלנו אנחנו עושים את שני הדברים. כלומר, אנחנו עושים שני סבבים של שאלה ואז תשובה עם גנות ושבח. כלומר, הסבב הראשון זה השאלות של מה נשתנה, אחרי זה בתשובה מתחילים מהגנות הפיזית כמו דעת שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים. זה הסבב הראשון. אחר כך בסבב השני עוד פעם יש שאלות, וזה השאלות של ארבעת הבנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ואז שוב בתשובה יש גנות ושבח, והפעם לפי רב. כלומר, אנחנו עונים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז זה לגבי הגנות והשבח, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי של השיעור לגבי סיפור יציאת מצרים. הסעיף השני זה אחרי שבהגדה אנחנו מסיימים עם אותם שני סבבים שהרגע הזכרנו, אנחנו עוברים לספר את הסיפור יותר בהרחבה, אבל אנחנו לא מספרים את הסיפור מספר שמות, כי זה לא שיעור היסטוריה, אלא אנחנו מספרים על זה מספר דברים, ששם בפרשיית מקרא ביקורים אנחנו מספרים על סיפור יציאת מצרים לא בתור סיפור, אלא בתור הודעה, ולכן זה מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, אבל אנחנו לא מסתפקים בלקרוא את אותם ארבעה פסוקים, אלא גם דורשים אותם, כלומר מביאים את המדרשים השונים עליהם, וזה בעצם בעיקר ליל הסדר, המדרש של אותם ארבעה פסוקים במקרא ביקורים. זה היה הסעיף השני, זה שורה אחת במשנה, והוספנו לזה הסבר ששמענו מהרב יעקב מדן שליטה. הסעיף השלישי מעביר אותנו למשנה הבאה, בסוף עמוד א', וכאן, לפי חלק מהמפרשים, המשנה לא מתכוונת רק להביא לנו עוד דינים, אלא היא פשוט ממשיכה את נוסח ההגדה. כלומר, אחרי שסיימנו לדרוש את אותם פסוקים ממקרא ביקורים בספר דברים, המשנה מביאה את המשך ההגדה, עד שמסיימים את החלק של המגיד ומתחילים את החלק של האכילה. אז מה המשך ההגדה? נחלק את זה לשלושה שלבים. שלב אחד זה רבן גמליאל, שהוא היה אומר כל פסח, וכאמור זה גם נכנס לנוסח ההגדה, שכל מי שלא אומר את שלושת הדברים הבאים בפסח, לא יצא ידי חובתו, וזה פסח, מצה ומרור, וזה לא מספיק להזכיר אותם, אלא גם צריך להסביר למה אוכלים כל אחד מהם, כמו שאנחנו מכירים מההגדה, פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו וכולי, מצה על שום שנגלו אבותינו ממצרים, והבצק לא הספיק להחמיץ, ומרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו. היינו במצרים. זה שלב אחד, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה, בפשטות, זאת לא הסיבה היחידה לאכילת מצה, כי הרי יש ציווי על אכילת מצה עוד לפני שלא הספיק הבצק להחמיץ. הערה שנייה, אומר רב בתחילת הגמרא, שכשהוא אומר את זה, כשהוא מסביר למה אוכלים את המצה ואת המרור, הוא צריך להגביה אותם. הרשב"א מסביר בשביל לחבב אותם עליו. אבל כשהוא אומר פסח על שומה, אז הוא לא יגביה את אותו תבשיל שנמצא בקערת הסדר זכר לפסח, כי הרי זה לא באמת הפסח, אז הוא לא יכול להגביה אותו ולהסביר על הפסח, זה רק זכר לפסח. ועד רבה, אם הוא יגביה את זה, זה נראה כאילו שהוא אומר שזה באמת הפסח, ואז זה נראה כאילו שהוא אוכל קודשים בחוץ. לכן כשהוא אומר פסח על שומה, הוא לא יגביה את אותו בשר. עד כאן השלב הראשון שהמשנה מוסיפה לנוסח ההגדה. השלב השני זה שאומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך וכולי, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק שהמשנה מביאה, בגמרא הרב המוסיף שצריך לומר עוד פסוק שגם מראה את זה, וזה בדברים ו', ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים וכולי, ואותנו הוציא משם, כלומר לא את אבותינו אלא ממש אותנו. ושלב שלישי, אחרי שסיימנו לספר, עוברים להודיה. מה יש בהודיה? אז קודם כל יש קטע קישור בין הסיפור לבין ההודיה, שזה לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם וכולי, ונאמר לפניו הללויה, זה קטע הקישור. אחרי זה מתחילים לומר את ההלל, ויש מחלוקת עד איזה מזמור אומרים כרגע בהלל. לפי בית שמאי, בשלב הזה אומרים רק את המזמור הראשון, לפי בית הלל גם את המזמור השני. את הסיום של ההלל נמשיך אחרי הסעודה, ואחרי שהוא אמר את המזמור הראשון או השני, הוא חותם בגאולה. מה הכוונה שהוא חותם בגאולה? אז רבי טרפון אומר שהוא אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאה לנו וגאל את אבותינו ממצרים וזהו, כלומר אין המשך ועוד חתימה בסוף. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שיש המשך, וממילא כיוון שזו גם ברכה ארוכה, גם יש עוד חתימה בסוף. מה המשך? כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וכולי, ומסיימים ברוך אתה השם גאל ישראל, וזה באמת הנוסח שלנו היום. עד כאן הנוסח של ההגדה שהמשנה מביאה עם התוספות של הגמרא, ועכשיו לסיום החלק הרביעי והאחרון של השיעור זה לגבי סומה, כלומר עיוור. בהנחה שנסבור שבשאר המצוות עיוור כן חייב, האם הוא חייב גם בסיפור יציאת מצרים? והסיבה שהדיון הזה מובא כאן זה שהלימוד שעוד רגע נראה זה מפסוק שהבאנו מקודם, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז לגבי זה, הגמרא מתחילה בדעת רב אחא בר יעקב, שהוא אומר שסומה פטור, והוא לומד את הפטור הזה כאמור מהפסוק שהרגע הזכרנו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. המילה זה הוא לומד גזרה שווה מהמילה זה שכתובה בבן צורר ומורה, שכמו ששם כשכתוב שההורים אומרים בננו זה, לומדים שזה דווקא אם הם יכולים להצביע עליו, כלומר אם הם עיוורים אז הוא לא יכול להיות בן צורר ומורה, אז גם אצלנו בגזרה שווה לשם המילה זה תלמד שסומה פטור. זו דעת רב אחא בר יעקב, אבל הגמרא אומרת שרב יוסף ורב ששת חלקו עליו. עובדה שהם היו עיוורים, ובכל זאת בבית שלהם הם היו עורכים את הסדר ומוצאים את כל השאר ידי חובה, אז כנראה שאפילו שהם עיוורים הם חייבים. עכשיו מה הם יעשו עם הפסוק שהביא רב אחא בר יעקב? אז כאן הגמרא מביאה שני הסברים. ההסבר הראשון זה שהם סברו שמצה בזמן הזה זה לא דאורייתא אלא זה דרבנן, כלומר שגם מצה תלויה בזה שיש קורבן פסח, וכיוון שאין קורבן פסח זה רק דרבנן, וממילא אם מצה דרבנן, אז גם סיפור יציאת מצרים הוא דרבנן, כי כמו שלמדנו אתמול, הסיפור צריך להיות בזמן שפסח, מצה ומרור מונחים לפניך. אז אם מצה דרבנן, אז גם הסיפור דרבנן. ואם הסיפור דרבנן, ממילא זה כבר לא כל כך תלוי בגדרים של התורה. כלומר, גם אם באמת מהתורה סומה פטור, עדיין כשחזל תקנו שצריך לספר, אולי הם כללו גם סומה. אז זה ההסבר הראשון, שנאמר שרב אחא בר יעקב סבר שסיפור יציאת מצרים זה דאורייתא, ולכן זה תלוי באותו פסוק, ואילו רב ששת ורב יוסף סברו שסיפור יציאת מצרים היום זה רק דרבנן, וממילא גם סומא חייב. זה ההסבר הראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, ואומרת, גם אם נאמר שהם סוברים שמצא וסיפור האגדה בזמן הזה זה רק דרבנן, עדיין הרי יש כלל כל דתקון דרבנן, כי אין דאורייתא תקון, כלומר שכשחזל תקנו, הם תקנו את זה לפי הגדרים של התורה. ממילא אם כשזה מהתורה עיוור פטור, אז גם כשזה רק דרבנן, עיוור יהיה פטור. הראיה שרב אחא בר יעקב עצמו שפותר עיוורים, הוא לא סובר כמו שחשבנו לפני רגע שזה דאורייתא, אלא באמת כמו שנראה בדף קופקף עמוד א', הוא סובר שזה דרבנן. ובכל זאת הוא פותר עיוורים, כנראה כי הוא סובר כל דתקון דרבנן, כי אין דאורייתא תקון, ממילא אפשר לומר אותו דבר גם על רב יוסף ורב ששת, שהם צריכים לפתור אפילו אם נאמר שזה רק דרבנן. אז את ההסבר הזה, למה רב ששת ורב יוסף מחייבים גם עיוורים, כי נאמר שהם סוברים שזה דרבנן, דחינו, והגמרה מביאה הסבר שני. ההסבר השני זה שבאמת הם יכולים לסבור שזה דאורייתא, ובכל זאת לדעתם עיוורים חייבים. למה? כי הם פשוט חולקים על כל הלימוד של רב אחא בר יעקב, והם אומרים שאי אפשר להשתמש במילה זה שכתובה אצלנו בשביל הלימוד של הגזרה שווה, כי היא כבר נצרכת בשביל הפשט. נסביר את זה לפי הרשב"ם, שכשאנחנו מסבירים לילד למה אנחנו אוכלים מצה ומרור, אנחנו אומרים לו, אנחנו אוכלים את המצה ומרור, בעבור זה שעשה השם לי בצאתי ממצרים. אז המילה זה היא לא מיותרת כאן לדרשה, אלא היא פשוט חלק מהפשט. וזה בניגוד לבן סורר ומורה, ששם המילה זה מיותרת, היה אפשר לכתוב בננו הוא במקום בננו זה, וממילא שם זה נלמד להוציא סומה, אבל אצלנו שזה לא מיותר, פשוט אי אפשר ללמוד מכאן את הפטור. אז זה היה לגבי סומה, כאמור רב אחא בר יעקב למד גזרה שווה מבעבור זה לפתור סומה, אבל רב ששת ורב יוסף שהיו סומים בעצמם סברו שחייב, והסברנו הם פשוט חולקים על הלימוד של רב אחא בר יעקב, כי לדעתם המילה זה לא מיותרת. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בליל הסדר וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו לאם צריך להטביל את המרור דווקא בחרוסת. תנקמה אומר שלא, זה רק צורך טכני להוריד את הארץ של החזרת. רבי אלעזר ברבי צודק אומר שכן, זה מצווה או זכר לטית או זכר לתפוח. בחלק השני דיברנו על השאלות, חילקנו את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם הבן לא יכול לשאול, אז במשנה כתוב אביו מלמדו, בברייתא, אשתו או תלמיד חכם שאיתו, או אפילו הוא שואל את עצמו. בסעיף השני ראינו מצבים שבהם אם מישהו שאל שאלה ספונטנית, אז לא צריך לשאול מה נשתנה לפי הנוסח. בסעיף השלישי דיברנו על ארבע השאלות במה נשתנה. שאלה ראשונה זה חמץ ומצה מול מצה, שאלה שנייה זה שאר ירקות מול מרור, שאלה שלישית, בשר צלי שלוק ומבושל מול צלי, הדגשנו שזה דווקא בזמן המקדש, היום שואלים על יושבים ומסובים, ובשאלה הרביעית, לפי התיקון של הגמרא, שואלים על זה שבשאר הלילות אנחנו לא נוהגים להטביל לפני הסעודה, אפילו פעם אחת, ואילו בליל הסדר, לפני עיקר הסעודה, אנחנו מטבילים שני פעמים, גם בקרפס וגם במרור. זה לגבי השאלות, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי המשכנו עם הנוסח של ההגדה וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ויש מחלוקת באיזה גנות מדובר. לפי שמואל בגנות הפיזית עבדים היינו במצרים, לפי רב בגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ולמסקנה אנחנו עושים את שניהם. סעיף שני זה שאחרי זה הוא דורש את הפסוקים של מקרא ביקורים. סעיף שלישי זה המשנה הבאה שממשיכה את המשך סדר ההגדה, והיא מביאה שלושה שלבים. שלב ראשון זה כל שלא אמר שלושה דברים בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור. שלב שני זה שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לומדים את זה מבעבור זה עשה השם לי, והגמרה מוסיפה את הפסוק ואותנו הוציא משם. ושלב שלישי זה ההודיה. קודם יש קטע קישור בין הסיפור לבין ההודיה, אחרי זה אומרים מזמור אחד או שניים מהלל, ואחרי זה מסיימים בברכה. לפי רבי טרפון זאת ברכה קצרה שרק מתחילה בברוך, לפי רבי עקיבא זאת ברכה ארוכה שגם חותמת בברוך. זה היה החלק השלישי, והחלק הרביעי והאחרון של השיעור זה מחלוקת לגבי סומה, שרב אחא בר יעקב אמר שהוא פטור, לומד את זה מבעבור זה עשה השם לי, לפי רשב"ם זה גזרה שווה לבן סורר ומורה, לעומת זאת רב ששת ורב יוסף שהיו שניהם עיוורים, הם כנראה סברו שחייב, עובדה שהם ערכו את הסדר, הבאנו לזה שני הסברים, הסבר אחד זה שהם סברו שזה רק דרבנן, וממילא זה לא תלוי בגדרים של התורה, אבל דחינו כל דתקון רבנן כי אין דאורייתא תקון, לכן הסבר שני זה שהם פשוט חלקו על הלימוד של רב אחא בר יעקב, כי הם סברו שהמילה זה אצלנו בכלל לא מיותרת בניגוד לבן סורר ומורה. כל טוב.